ברור לנו שמלאכת הוצאה איננה מלאכה רגילה. ברור לנו גם מצד שני, ועל זה אני לא הולך להאריך, כי דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שמלאכת הוצאה עברה מעולם לא של מלאכה לעולם של מלאכה. אם זה בסגנון הירושלמי, ואם זה לא בסגנון הירושלמי. הירושלמי שאל מניין שכולה מלאכה, אבל לפי השאר זה בוודאי מוגדר כמלאכה, זה נמצא בלמתת מלאכות. אני חושב שברור שאנחנו צריכים כרגע להגדיר, יש לנו מלאכת הוצאה, יש בה עקירה, העברה והנחה, וצריך להבין מהו המארג הזה ומה עניינו. בשביל זה אי אפשר שלא לברוח ממקור הדין שעסקנו בו. ואני אגיד משהו, גם אם אני לא בטוח בתלות ההכרחית, אני חושב שאני חייב להגיד אותו. דיברנו על שני מקורות, אני לא נכנס כרגע לניתוח של הכל, עשו את זה בשיעור הקודם. אחד מויקלי העם והשני מעל יצא, ולמעשה השלישי מהמשכן, אני עוזב את זה כרגע, ואני חושב שיש לחלק ביניהם. אם הלימוד הוא מעל יצא איש ממקומו, הנושא הוא האדם, בלשון למדנית הגברה. אם המקור הוא ויקלי העם מהווי, אז הנושא הוא האובייקט המובה. זה הנושא עליו אני מדבר. ברור שבעל יצא, על יוצא, דיברנו איך לומדים, ואת הגמרא בדף י"ז ואת הכל. אז הבדל, ישנו עוד הבדל, שויקלי העם מהווי מתייחס להוואה. ועל יצא מתייחס להוצאה. אמנם במן האיסור לצאת זה על מנת להביא את המן. אבל זה שהקדוש ברוך הוא מגדיר את זה, אם אכן אנחנו לומדים משם, ועל יצא בתור הוצאה, אז לכן לכאורה זה יצא. וזה הבדל גדול. כשאני דן על מלאכת ההוצאה, ויש לנו כידוע הוצאה והכנסה, האם קיים הבדל ביניהם או לא קיים הבדל ביניהם. לכאורה, אם המקור הוא ויקלע מאבי, אז העיקר זה היד אליו זה מגיע. אם המקור הוא על יצא, העיקר זה הנקודה של היציאה. יציאה מהנקודה. אז זה הבדל גדול. אם אני דן על שאלת עקירה והנחה, מה היחס ביניהם, מה עיקר ומה תנאי, מה עיקר ומה תפל, אם לומדים מעל יצא העיקר זה הכירה, אם לומדים ויקלע מאבי, אני יכול לומר שהעיקר זה אהבה. אני חושב שזה מסתבר מה שאמרתי, אני לא יכול להגיד שזה הכרחי באופן מוחלט. נחלקו הראשונים כידוע לשתי שיטות עיקריות. תוספות זקוקים לשני המקורות, אחד לעני ואחד לבעל הבית. והרמב"ן אומר, אני מספיק לי מקור אחד, או זה או זה, אני לא זקוק לשניהם, אין לי צורך לשני מקורות במלאכת הוצאה. תוספות אומר, וראינו את התוספות הזה, תדע מדי צריך תרי קאי בהוצאה, כדנף כנן בריש הזורק מויקלי העם מאבי, ובספר כמה דרובין, נף כנן מקרא חינא דרשן על יצא יש ממקום על יוציא, ואני לא חוזר לשאלה שעל יצא הכוונה על יצא ולא על יוצא, מה שרב אשי אומר, גם התוספות כאן, גם הרשב"א, אמרו שאפשר ללמוד את שניהם, זה לא הנושא שלנו, זה הרב אלחנן התעסק בזה שבוע שעבר. התם פירשתי והיינו משום דמלאכה גרועה, אי צריך תרווי הוא חד לעני וחד לעשיר. מה זה עני ומה זה עשיר? עני זה שמביאים אליו, והעשיר למעשה הוא מוציא. אמנם זה לא מדויק, כי בעשיר יש גם כן את הכלי שמביאים אליו. גם אני מביא אל העשיר, אולי הוא לא מביא לו את היד, אבל הוא מביא לו את הדבר.
אפשר להגדיר שהעני מונע מצורך, והעשיר מונע משפע שהוא רוצה לתת. זה נכון לשני, גם כשהוא מוציא וגם כשהוא מוציא.
אני מסכים לגמרי להגדרה של הרב אלחנן. אין לו בית, אבל זה הבאה. גם אם זה לרשות הרבים, אין לו בית, זה הבאה. גם ויקנה עם מהביא זה על לרשות הרבים. הרבה חשבתי על הנקודה הזאת שזה. זו דעת תוספות. והרמב"ן חלק על זה. הרמב"ן, דרך אגב, דבר מאוד מעניין שהאור זרוע אומר דומה לתוספות, אבל הוא אומר, דמה מלאכה עשה שיוצאו מרשות מעיקר החפץ והשתנה מחפץ. הוא מעמיד את זה על החפץ. תוספות לא מעמיד את זה על החפץ, אלא מה ההבדל ביניהם? זה משהו אחר, אבל זה לא הנושא שלנו, זה קשור עוד לפעם הקודמת. הרמב"ן מביא יש אומרים, זה לא צריך את רי קראי להוצאה דני ודבל הבית, כמו שכדעו התוספות, שאילו כן, אבל מנין עלו באבות מלאכות, בתארתי, ונמצאו 40. ואם אני זקוק לשני מקורות, לעני ולבעל הבית, אז לכאורה זה שתי מלאכות, אז למה יש להם תת מלאכות? בוא נמנה 40 מלאכות. ואין במיטת בן, כך שנה עליו הכתוב, להביאה לכלל שאר מלאכות. כלומר, הפסוק זה לא בדיוק מקור, זה בא להביא לכלל שאר מלאכות, ואז, אבל לי ודאי נראה, זה לא צריך את רי קראי להוצאה. הוא אומר, יכול להיות שהייתי צריך שני פסוקים, בין לשיטה הראשונה, בין לשיטה השנייה, השני פסוקים מובילים לדבר אחד. לרמב"ן אין צורך בשני פסוקים, לרמב"ן היסוד הוא יסוד אחיד. אני, לגבי המשמעות של מחלוקת הראשונים, ופה אני באמת לא בטוח, לכאורה, לפי הרמב"ן זה פסוק אחד. אם ההתייחסות היא לחפצה, לכאורה מספיק פסוק אחד. זה לא הכרחי לגמרי. אתה יכול להגיד שהחפצה מהותו משתנית, אם זה ברשות הרבים או ברשות היחיד. אבל לכאורה, מצד החפצה, אני לא רואה הבדל מהותי בין רשות היחיד לרשות הרבים בשינוי המתגלם. אם ההתייחסות לגברה, לכאורה קיים הבדל תהומי בין רשות היחיד לרשות הרבים, קיים הבדל תהומי בין אני לבעל הבית, כפי שהרב אלחנן הגדיר, זה הבדל מאוד מאוד גדול. ולכן עומד בפנינו שאלה לדעתי שהיא שאלה מכוננת. נכון שמלאכת הוצאה היא מלאכה שבתחילה בשיעור פתיחה ואחרי זה אמרנו היא לא מלאכה. זה לא מלמדת מלאכות, זה פרשייה בפני עצמה. העברנו אותה לעולם המלאכה. מה קרה שהעברנו אותה לעולם המלאכה? עולם המלאכות עיקרם לראות מה השתנה בחפצה. האם שהעברנו את זה לעולם המלאכה, אז אני בא ואומר, לא, גם שינויים כאלה בחפצה הוא העיקר, או העברנו את זה לעולם המלאכות, כי זאת מלאכה שבמהותה היא בגברה. היא נשארה במהותה בגברה, ואני מגדיר אותה כמלאכה מצד הגברה. זה לא דווקא מצד החפץ, ברור שצריך חפץ, אבל העיקרון הוא מצד הגברה. זה הבדל גדול מאיפה אנחנו לומדים את הדבר. בהמשך אני אוכיח הפוך, יהודה. בהמשך אני אוכיח את ההפוך. ולכן מה שהעליתי את זה, רק רציתי לחדד פה, גם אם אני לא יכול להגיד את התלות באופן ודאי, השאלה מרחפת היא ודאי שאלה. לגבי הפסוקים אני מתלבט מאוד בעניין, זה בכלל לא ברור. עכשיו, לפני שמתחילים את הכל, יש לנו, אני מניח שעסקו בזה בשיעורים, במהלך הגמרא, אני חושב שישנו דיון שעוזר לנו מאוד הדבר הזה, גם בשיעור שלי עסקתי, אני מניח גם בשאר סוגים. שואלת את הגמרא, מה ההבדל בין כאן לבין מסכת שבועות?
אפשר להתקרים אותה, כן. שאלה מערכת אחורה. שאפשר גם להדביר שצריך שני פסוקים, כמו שהרב אמר, פשוט לשני מינים של הוצאה, לא לעני ובעל הבית, אלא לעל יצא איש ממקומו, שזה אדם שיוצא וחוצה את קו הגבול מרשות היחיד לרשות הרבים, לבין העברת חפץ, המתוארת בפרק הזורק ועלה,
הרב אלחנן אומר משהו נפלא, שלדעתי לגבי הראשונים אני מסופק עם יש, אבל אני בטוח שאתה צודק, ואני תכף ארחיב על הנקודה הזאת מאוד. הוא אומר, קיימים שני סוגי הוצאה, הוצאה שאני יוצא עם החפצים שלי, והוצאה שאני מוציא חפצים. אז אולי לזה צריך שני מקורות. אל יצא מדבר על האדם היוצא, על הכירת גופו. ויקלה המאבים מתייחס לחפצים. זה הסבר נפלא מאוד של שני הפסוקים, נפלא,
שעוסק בהזורק. כל מי שמוצאים רשות לרשות, חוץ ממשנה א',
חוץ מהמשנה הראשונה.
מוצאים החפץ.
תרשו לי, אני ארחיב על זה עוד רגע, כי זה יסוד מאוד גדול, כפי שאני מבין. אז בוא רגע נמצא את פשט הגמרא, על מנת שנצא ליסודות מתוך הגמרא. הרב אייל, אני מת לעסוק בזה, אני כרגע שם גבולות, ואני לא עוסק בשני כוחות, ובהליכה ובזריקה, כי בזה נצטרך לעסוק ביסודיות מאוד גדולה בהמשך. אתה מבין? אז אני עושה הבדלה, לא כי אני לא רוצה להתעסק. לא, אני חושב שחייבים שבשבועות אחרי זה צריך להקדיש איזה זמן, זה לא כלאחר יד. זה ממש לא כלאחר יד. מה ישנה אחת איתן שתיים שמה בפנים ושתיים שמה בחוץ, ומה ישנה אתם איתן שתיים שמה ותולו בשבועות? אחד עיקר שבת הוא תני אבות ותני תולדות. אדם לא עיקר שבת, אבל תני תולדות לא תני. שואלת הגמרא מה זה אבות? יציאות, ויציאות ריאבן. חיתי מה, מעין לחיום, מעין לפתור, והדיום הדמרות נגעים קטני, מה אתם כול לחיו, הפך אדם כול לחיו, אלא אמר רב פאפא, מי פה? אני לא מתעכב על הכל. אחד עיקר שבת הוא תני חיו ופתור. אתם דלב עיקר שבת, חיו ותנו פתור לתני. שואלת הגמרא מה זה חיו? יציאות. יציאות תארתי אבן, שתיים דה הוצאה ושתיים דה הכנסה, והיציאות קטני. מה הרי אומר, ריבונו של עולם, אתה פה עושה מין בשאינו מינו, אתה מכניס גם שאלה מאוד טובה. תמיד כשאני רואה שאלה, שאלה בנויה על נקודות הנחה. ואצל רב פאפא כנראה קיים הבדל בין הוצאה להכנסה. ולכן הוא מביא את זה בתור שאלה. רב אשי אומר, תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לי. אני חושב שרב אשי מגלם את המכה בפטיש של פיתוח מושג מלאכת הוצאה המתייחס לחפץ ולא נשאר רשימו מהוצאה והכנסה אלא שינוי מרשות לרשות. וזה רב אשי מגלם שהיסוד הוא שינוי מרשות לרשות, ואנחנו נצטרך לבוא ולשאול אם אכן זה שינוי מרשות לרשות, האם נשאר הבדל בין הכירה לבין הנחה. במשנה שלנו של יציאות השבת מונח העקירה לא נמצא בכלל. עקירה מצלצל שאני עוקר צמח, עוקר דבר ממקום גדולו, זה עקירה. השאלה האם זה שעברנו לשפת עקירה והנחה זה בא לדבר על עניין מהותי של מלאכת תוצאה שהיא עוקרת מן המקום, ואולי העקירה היא החלק המרכזי במלאכת תוצאה, או אולי לא, אבל בוודאי עקירה זה משהו אחר, זאת שפה חדשה. בא ירושלמי, חוץ הסוגיה מקבילה לעקירת גופו, שזה מימרה של המור הבבלי של רב, עד כמה שבדקתי לא מופיע בכל הירושלמי עקירה. יש נטילה, תהום פעורה בין המילה עקירה למילה נטילה. אני נוטה להגיד שיש פה מחלוקת מהותית, תכף אני אדבר, בין בבלי לירושלמי, אבל עוד לפני שאני דן בכלל, זה שאני רואה מושג חדש, אפשר לשנות, לומר, זה רק שינוי שפה. אני חושב שהיא שאלה מעבר לזה, זה לא רק שינוי שפה. זה בא להגדיר עקירה פירושו שאני מנתק דבר ממקום, הניתוק יש בו מרכיב של מלאכה. כך אני מבין את מושג העקירה. עוקר עובר ממאי אמו. זה הסוגיה שיש לנו בהמשך מסכת שבת. עוקר דבר מגידולו, עוקר עובר ממאי אמו, שזה מושג אחר בכלל. ברור שאנחנו צריכים לברר מה התפקיד של כל אחד מהמרכיבים. אני רוצה להגיד משהו. מה ההבדל בין למדן רדוד ללמדן עמוק? למדן רדוד אומר, האם עקירה היא תנאי או לא. אבל הוא לא מגדיר מה זה, מה זה התנאי. הוא לא מגדיר מה זה המהות. לכן זה מאוד לא טוב. מה שהרב קוק כתב באיגרת, הוא יכול להיכנס לבית מדרש של בריסק. אבל הוא לא מגדיר בעומק את המרכיבים השונים. מיד אני אביא אותו. מה כל דבר? בירושלמי, אני לא הולך למצות את כל הירושלמי. יש פה דיון גדול, יש פה קשיים גדולים. קיימות שלוש דעות. רבי יוסי בשם רבי יוחנן, המוציא אינו חייב עד שיניח. מי שמוציא לא חייב עד שיניח. האם לרבי יוסי צריך גם כן עקירה? לא מפורש בדבריו, אבל אם כן זאת מהפכה גדולה, אם כן זה שונה מן המשנה באופן מוחלט, אני לא יודע. רבי יעקב בר עדה בשם רבי יוחנן, עד שיטול ועד שיניח. בשביל להתראה במחירים בהוצאה אני צריך שיהיה עד שיטול ועד שיניח. אם אכן הירושלמי סודר כשלוש דעות שבאות אחת אחרי השנייה, אם אכן נראה שרבי יוסי מכוח זה אומר שלא, המוציא לא חייב עד שיניח, כי העיקר זאת ההנחה. ובאה השיטה השלישית של רבי זעירה, שהוא רבי זעירה, עד שיטול על מנת להניח. כשאני רואה את הדבר הזה, אפילו את הצמצום הגדול של רבי זעירה שיטול על מנת להניח, לי אין ספק שבשלושת הדעות בירושלמי, ההנחה היא בעלת המשקל הסגולי העיקרי של מלאכת הוצאה. ואני רוצה להסביר את זה לפני שאני נכנס לפלפולים. מדוע לדעת הירושלמי ההנחה היא בעלת המשקל הסגולי הגדול של מלאכת הוצאה? כי אם אני מדבר על יצירה, יצירה זה דבר פוזיטיבי. והנחה זה יד. והעקירה זה לא יד. ולכן לירושלמי אין עקירה בכלל. מה יש לו? נטילה. אמרתי ברבון מוגמל אחד שאני אביא מיד, דברי רב שהוא אמור הבבלי שנמצא בירושלמי ביחס לעקירת גופו. אבל מעבר לזה בירושלמי לא מופיע מונח העקירה. אני אוסיף עוד דבר. לפי הירושלמי לא מופיע בשום מקום שצריך לעקור מעל גבי מקום ד' על ד'. לא למדתם את זה? את זה נלמד שבוע הבא. אבל אם אני באמת רואה שהעיקר זה ההנחה, אז אני מבין מדוע זה לא כל כך מהותי, מאיפה הוא נטל, לא עקר. זה משהו אחר. כשאני מדבר על עקירה, זה אומר שמלאכת הוצאה, יסודה זה השינוי, המרכיב של העקירה הוא גם מרכיב מרכזי בתוך המשחק. בירושלמי המרכיב הוא ההנחה, ואת האמת אני מבין את זה היטב, גם אם את רבי יוסי אינני יכול להסביר עד תום, ואני לא אתעכב על זה, כי אני מרגיש שזה רק יהיה פלפולים, אני לא יכול להסביר עד תום, שאני קורא את שלושת הדעות, שיש לי פה עד שיניח, יש לי פה עד שיניח, יש לי פה עד שיניח, יש לי פה עד שיטול על מנת להניח. לא צריך להיות למדן מופלג לומר שבדעת הירושלמי העיקר במלאכת תוצאה זה הנחה, ואז צריך להגדיר מהו מרכיב הנטילה. מדוע הנחה ללא נטילה היא איננה יצירה, היא איננה קשורה למלאכת תוצאה. זאת תהיה שאלה שנצטרך לדון בדעת הירושלמי. הירושלמי בהמשך ממשיך בסוגיה שקשורה לסוגיית מהלך כעומד, שאומנם מן הראוי לעמול עליה, אני לא בטוח שזה נבון כרגע להתעכב עליה. טוב, מה שכתוב פה זה מה שאני
רואה. הירושלמי לגבי הבעיה של תינו חברו, זה רק נראה באמת שהירושלמי הוא חידוק לשיטת רשי שם בסוגיה אצלנו בבבלי.
אז עקירת גופה אני אדון, אני אגיע לזה. בואו נעשה סדר. אני מרגיש בכלל שסוגיית עקירת גופו היא חידוש בעולם, בייחוד בגלל מה שאמרת קודם. לכן אני מעדיף לא ישר לקפוץ לעקירת גופו, אני חושב זה טעות, גם אם למדנית יש דברים מרתקים בסוגיית עקירת גופו, אני חושב זה טעות לקפוץ ישר לעקירת גופו, אני צריך לעשות את הדבר מסודר. עכשיו, יש סוגיה שלכאורה נראית שולית, שעוסקת פה במניין שנמנה במשנה, מה כלול בזה? אמר לרמד על הבעיה, את מה נאבין? תארטסר יאבין, ואתם וכשיסר יאבין, יש הרבה להעריך בזה, אני לא מעריך בזה. ואז הוא אומר לו בהתחלה, בא בדרש הפטור מותר לו קטני, ואז הוא מקשה עליו סוגיה שהיא מאוד מעניינת, והמעל לנו זמן היינו עוסקים בה, על פטור עד השבת, פטור אבל אסור, כל פטור עד השבת, פטור אבל אסור, חוץ מעל יתלת לפטור מותר, ומה היסוד בתבדו מותר, ומה היסוד במתעסק, זה לא הזמן שלנו כרגע. שואל הגמרא, מכל מקום תרתי סרי האבן, באה הגמרא ואומרת, תקשיבו, המשנה לא מנתה את כל הדרבננים, אלא את אלה שנקראים אתם בהו לידי חיוב חטאת. דלא אתם בהו לידי חיוב חטאת לא כחשיב. השאלה, האם ניתן להסיק מזה על משקלו הסגולי של כל מרכיב במלאכת תוצאה? על עקירה, העברה, הנחה, מה המרכיב? אני לא בטוח, כי השאלה מה נקרא פטורי דאתי באו לידי חיוב חטאת. בואו נעבור על הראשונים. רש"י כותב, פטורי דאתי באו לידי חיוב חטאת כגון עקירות, שהן תחילת המלאכה. דאי קלה מהגזר, דיל מגמר לה. אבל הנחות לא מצי למייטה לידי חיוב חטאת. אומר דבר כזה, אם אדם עשה רק הנחה, הוא 100% לא יגיע לידי חיוב חטאת. אבל אם הוא עושה עקירה, יש פוטנציאל שהוא יגיע לידי חיוב חטאת. האם מדעת רש"י אפשר להסיק שהעקירה היא עיקר? לא, לא בהכרח. רש"י אומר שיש לו פוטנציאל להגיע לידי חיוב חטאת. אבל יש פה איזה מילה שרש"י אומר, עקירות הן תחילת המלאכה. קשה לי לומר בדעת רש"י שהעקירה היא רק תנאי. זה מצלצל לי. אבל ודאי אינני יכול להסיק משיטתו שום דבר. ורבותינו אומרים, פשיטות יד לפנים לגבי שניהם, בין מנעה בין מרגנית היא תחילת המעשה. וההוא דקח השיב דבלו תרתי בעני ותרתי בעל הבית. אני חושב שישנו מכנה משותף בין שיטת רש"י לשיטת רבותינו. מה המכנה המשותף בין שיטת רש"י לשיטת רבותינו? שהפרמטר הוא הפוטנציאל להגיע לידי חיוב חטאת. רש"י אומר עקירה, ורבותינו אומרים, זה בכלל לא מעניין אותי מלאכה. ברגע שהוצאתי את היד ויש אופציה שתולדה מזה אני אעבור, אז אני מונה את זה. מי שהוציא את היד אני מונה את מה שהוא עשה בתור, בגלל עצם הוצאת היד. רבותינו אומרים, מלמדים אותי עוד יותר שאני לא יכול ללמוד, כי בוודאי לא ניתן להעלות על הדעת שהוצאת היד היא היד החזקה שהיא תחילת מלאכת הוצאה. זה בוודאי לא נכון, זה רק בגלל פטורי דאתי בידי חיוב חטאת. זה לא הכרחי שברש"י אין משמעות לעקירה, אבל ברבותיו של רש"י בוודאי. תוספות על אתר, כן, אבל אני הייתי, רבותיו מחדשים שגם אקטיביות בלי חפץ, חפץ גם הוא אני מונה אותו בתור דרבנן. מה זה בלי חפץ? על מנת, אבל זה עדיין, אתה לא יכול לקרוא לו המלאכה, מה אני לא מבין, מה שאני מזיז עדיין, זה נקרא מלאכה, אלא מה? אני מונה אותו בגלל שיש בו פוטנציאל, לכן במניין אני מונה אותו, כי אני רוצה למנוע את הדבר הזה. תוספות, מביאים את רש"י וחולקים על רש"י. רי אומר, אינו נראה לרי. חדא דעקירא בלא הצעה אינה אלא טלטול בעלמא, ואין בדררא דחיוב חטאת כלל. אני רוצה להתעכב על רי. שאלת רי אינה מתחילה כלל ועיקר. מדוע שאלת רי אינה מתחילה כלל ועיקר על פי מה שאני הסברתי את רי? מה הוא אומר? עקירא בלא הצעה זה רק טלטול, אין בדררא דחיוב חטאת, נכון? אנחנו לא מדברים על חיוב חטאת, אנחנו מדברים על הפוטנציאל להגיע לידי חיוב חטאת. זה משהו שונה. למה שווה לי להתעכב? לא רק בשביל לתרץ את רש"י, אלא בשביל לומר שתוספות הבינו שפטורי דאתי בא לידי חיוב חטאת, זה לא כמו פשט הלשון שהוא יכול להגיע, אלא פטורי דאתי באו שהוא המרכיב המרכזי בחיוב חטאת. זה מה שעומד מאחורי קושיית רי. רש"י בכלל לא במיצר, אני יכול לחלץ אותו מהקושייה ברגע, אבל חשוב לי את זה בשביל השלב הבא של הריבה. ויש לו עוד קושייה לגבי הסימטריה, אני לא מתעכב על זה. הוא מפרש ריבה, דעת אל ידי חיוב חטאת היינו, אותו שפושטת ידו ומכניסה ומוציאה, דקבתה בבא דרעישה חייב חטאת. הכה פטור לפי שלא עשה כל המלאכה, שחיסר ממנה מעט, או עקירה או הנחה. אני רוצה לומר בריבה, שאם ברש"י לא יכולתי להסיק משהו מהותי על יסודות גדר מלאכת תוצאה, בריבה אני יכול להגיד, את זה אני אומר משלוש סיבות. סיבה ראשונה מקושיאטרי, שזה כל הקונטקסט של תוספות. אבל יש לי ראייה שנייה, שמה הוא אומר? שהוא אומר, אך הפטור, לפי שלא עשה כל המלאכה. ולפני זה מה אומר? היינו פושט ידו מחסר מתת דקבתה והדרך החייב חטאת שחיסר ממנה מעט או עקירה או הנחה. לעקירה או הנחה איך קורה הריבה? מעט. מה אני למד? שמה העיקר לריבה? העיקר זה מעבר הרשויות ולא העקירה ולא הנחה, אלא בלי עקירה והנחה אין מעבר רשויות. מי למד כמוני בריבה? הריטב"א. ואת זה גיליתי בשביעית, את הריטב"א הזה. הוא כותב פטור דעת, הוא מביא את רש"י, ותראו זה מאוד מעניין, ויש שפרש בהפך דהנחות, תכף נראה שזה דעת הרמב"ן, ואחרים פרשו. תשימו לב שהריטב"א דילג על כל הקושיות, כי באמת הקושיות הם לא, זה לא נוקאות הקושיות, הוא רק אומר יש פה שלוש שיטות. ואז הוא אומר אחרים פרשו שזה הריבה, לפטור דעת ודרך חיוב חטאת היינו מי שמוציא ומכניס ידו מרשות רשות, ובזה תלוי עיקר חיוב חטאת, וזה נכון יותר. הריבה אומר במפורש שמהריבה אני יכול להסיק. אני חושב שמרש"י אין ודאות להסיק שהעקירה היא מרכיב מרכזי או מרכיב שהוא יותר ממעט. בריבה בוודאי שאפשר לומר שיסוד מלאכת תוצאה זה העברה של הדבר. כן. מה? שהוא מדבר רק על יד מלאה. רק על יד עם חפץ, לא על יד פשוטה. זה ההבדל, זה הבדל תאומי. היסוד ברבותיו של רש"י הוא כמו היסוד של רש"י. הם למדו לדעתי מבחינת טקסטואלית הם מדויקים יותר. פטורי דעתי בהו, אני אגיע בהם לידי חיוב חטאת. הריבה הבין משהו אחר, אל תבוא לידי חיוב חטאת. מה הכוונה? שזה עיקר חיוב חטאת. זה מושג אחר, יש פה שאלה פרשנית איך לקרוא את הגמרא. הרמב"ן מביא אחרת. הוא מביא את רש"י, ואיכא דקשי על ההוא. הוא לא אומר שקשור, ויש מקשים. למה חשיב לו ביטרת את שאלת היחסיות? ואחרים פרשו, שאני שפושט ידו לפני בן מלאה בן גרנית התחילת המלאכה, זה רבותיו של רש"י, ואין זה נכון. מול רבותיו של רש"י הוא אומר דבר חריף, אין זה נכון, זה באמת שיטה תמוהה, שהוא מונה מי שנעשה תחילת מלאכה מפני שיכולו להתחיל בה, ועוד שהוא פטור מותר בהכנסת היד אם לא עשה דבר אחר. ואחרים פרשו שהמניח הוא עושה מלאכה. ומה ניפטור את דעת בו, הנה שידי חיוב חטאת דיינו גמר המלאכה, שהוא המחייב חטאת. ואני מדלג, וזה הפירוש הנכון. משום דמתיתין הניפטור את דהנכון דעת אל השמיען דפטרן לבסמורי בעשותה. תכף נגיד. מה שאני למד מהרמב"ן, שמונים את ההנחות. האם אני יכול להסיק מהרמב"ן שההנחה היא התכלית? אולי, אבל זה לא הכרחי. מדוע זה לא הכרחי? כי גם אם זה תפל ובלעדיו אינני יכול להיות חייב חטאת, זאת אומרת אני מדבר על מרכיב שבו אני מגיע בפועל לידי חיוב חטאת. בריבה אני יכול להגיד, כי מעברה אני לא מתחייב חטאת. ברמב"ן אולי. ויש שיטה רביעית של תלמידו הרשב"א. אני לא אקרא את הכל, הוא מביא ויש מפרשים ויש מפרשים. והנכון, מה שפרש הרב בעל המאור. דרך אגב, לא הספקתי להסתכל, זה נמצא בבעל המאור? אני לא בסדר שלא הספקתי, אבל לא הספקתי. מה שפרש הרב בעל המאור, זה לא גרשים, אלא הכנסות והוצאות שמרשות לרשות, כגון פשט בעל הבית ידו לחוץ ונתן לעני מתוכה, או שפשט ידו ריקה ונתן לעני לתוכה והכנסה בפנים, וכן פשט עני ידו לפנים ונתן בעל הבית מתוכה, או שנתן בעל הבית לתוכה והוציאה העני בחוץ. אז הוא אומר, לא מחשיבים אלא דבר שיש בו הכנסות או הוצאות, זה דומה במידה מסוימת לריבה, אני לא בטוח שזה בדיוק הריבה. השפת אמת סידר לנו את השיטות, ואמר יש ארבע שיטות, רש"י, הר"ן ופספס את רבותיו, הר"ן זה הרמב"ן, ופשוט כנראה לא היה בפניו את הרמב"ן, הרמב"ן לא היה מצוי בימיהם, ג' פשיטת יד זה הריבה, ד' הוא הביא את הרשב"א, חשיב רק מלאכות שלמות, הכנסות והוצאות שמרשות לרשות, הקירה דה בעל הבית והנחת דה אני. פשט הדברים שהרשב"א זה לא הריבה, אני מונה דבר שיש בו את כל המערכת, אז אני יכול למנות אותו. אם אין את כל המערכת, אני לא יכול למנות אותו. גם מהרשב"א, אני לא יודע מה אני יכול להסיק, אבל מכל זה הבאתי שבריבה אני בוודאי יודע מה להסיק, ובשאר הראשונים אני מתלבט, לא, אין לי ודאות, וננסה להבין בהמשך אם אפשר להגיד אחרת. שמה? זה ברור שזה שהעקירה והנחה, אבל לא הבנתי איך אתה יכול להסיק מזה. זה שאנחנו יודעים שצריך עקירה והנחה, על זה אני לא דן. זה ברור שצריך עקירה והנחה. שאלה מה מרכיב העקירה? זאת השאלה שלי. אין דעה לפחות ממשית שאפשר להתחייב בהוצאה בלי עקירה, העברה והנחה. אמרתי, אפשר להסביר בירושלמי, אני יודע. רק שנייה, אני אגיע לזה, אז תמתין. אז לזה אני אגיע. שנייה, אני עוד רגע מגיע לזה. ואני
רק כדי להגיע, רוצה להגיד הפוך רק מהרב אייל, מי יכול להעלות על הדעת שמלאכת הוצאה עיקרה זה עקירה והנחה? היציבה בערה וגיורה בשמי שמיה, הוצאה מרשות לרשות, ליבתה ומעבר הרשויות, איך בכלל אפשר להעלות? הרב דיבר על חקירת האחרונים, אם עקירה והנחה הם רק תנאי, או שהם עיקר המלאכה?
לא דיברתי על זה, אפילו. שנייה, אני אגיע לזה, רק שנייה, אני עשיתי את זה מסודר, אני יודע בדיוק, אני אגיע לזה עוד רגע, עוד רגע אני מגיע לזה. יש בדף דלת עמוד ב' תוספות שבנוי על אבמינה בגמרא, דיל מהנחה לא בעיה, העקירה בעיה, שבאמינה. אומר תוספות, ונראה לפרש לפריך העקירה בעיה דלפי משכן שהוא נוטלים מטבעתן שהיו בהן ארבע על ארבע ונותנים לידי עושה המלאכה. ולפי מה שפרש אליהם דרשיין מעל יצא איש ממקומו את אינה משפיר דה ועקירה מיירי. אני חושב שזה תוספות חשוב שהוא אומר כמעט במפורש את הניתוח שלנו בפסוקים, יש לו חשוב. אני כרגע מביא את הרב קוק, זה לא ממצא כלום, רק בשביל שתראו באגרות הראיה בקרח ג' איגרת תשפ"ב כותב, ובעניין זה גיליתי פנים שהעקירה והנחה לגבי הוצאה נחשבים לתנאים מכשירים, וגוף המלאכה היא עצמות ההוצאה מרשות לרשות. הרב קוק הבין כדעת מי? הריבה, איך אתה אומר הרמב"ן? אולי.
אני חושב שזה לדעת כולם, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד אחרת מהרב קוק. איך אפשר להגיד שהעקירה והנחה הם, לא, הם, הם, הם גוף המלאכה? יכול להיות ש...
זה הרבה שיופן, עקירת חלקות והגרילה.
קוראים לזה הוצאה, אבל זה לא עיקר המלאכה.
אני מזדהה איתך, אני לא מזדהה בהצגת הדברים. אני מזדהה עם עצם הדבר, אני לא מזדהה. עכשיו, סוגיית עקירת גופו. ואז אני אגיע למה שהרב יעל רוצה. יש ירושלמי ויש בבלי. ולכאורה זה אותו דבר, ולעניות דעתי זה לא אותו דבר. הירושלמי מופיע, רב שאל לרבי נתן, רב, המורה בבלי, אחר רב שאל לרבי, נתן לו אחר חבילה על כתיפו, ושכח והוציאה, במחזור התנינה אמר לי חייו, שאינה דומה לאותה. סבר רבי, כיוון שעקר הגלב כמו שעקר את החפץ. זה המקום היחיד שמעד לכם שכתוב בירושלמי, עקירה. אבל בואו רגע נדייק מה כתוב פה בירושלמי. האם הירושלמי זה סוגיית הבבלי? לעניות דעתי זה לא סוגיית הבבלי. סוגיית הבבלי דנה על עיקרון האם עקירת גופו כעקירת חפץ. וסוגיית הירושלמי מדברת על שכח. משמע שברור לירושלמי שמה? שעקירת גופו כעקירת חפץ. למה לירושלמי ברור שעקירת גופו כעקירת חפץ? והדיון הוא רק בשכח. כי אני חוזר, כי... מה פתאום בשכח? מה פתאום? למה אתה אומר בשכח? איתי נוח, עבירו, חלין ומשקין, והוציאה נחוץ, מה הוא? למה אתה אומר בשכח? מאיפה המצאת את זה? מה? חייב חטאת, אבל לא הבנתי. למה אתה אומר שוש? לא, רבותיי. נתן אחר חבילה על כתפו ושכח והוציאה, הכוונה שהוא לא שם לב שהחבילה על כתפו, כך אני מבין. זה לא שאלת הבבלי. אני חושב שלירושלמי, עקירת גופו, ברור שעקירת גופו כעקירת חפץ. למה? כי עיקר הדין אינו עקירה, אלא נטילה, אלא מעבר. מתי יש לי שאלה עם עקירת גופו, תכף אני אדבר על הראשונים, מתי יש לי שאלה עם עקירת גופו כעקירת חפץ, או עקירת גופו לא כעקירת חפץ? כאשר אני שם את העקירה כנושא מרכזי, אבל אני יודע את הירושלמי לא שם את העקירה כנושא מרכזי. אבל אני לא יודע, אתם יכולים להגיד שהדיוק שלי לא הכרחי, בואו נמשיך. בואו נמשיך, אבל להתעכב על זה. סוגיית הבבלי, אתם מכירים, אני אפילו לא קורא. אומר רש"י, ויתינו חברו שהגופו ברשות היחיד, ויתינו חברו די גוף אינו עקר מידי. אני אדבר על ההמשך והמשך. הרך אומר אותו דבר. עכשיו, אני רוצה לחזור למה שאמר הרב אלחנן. פשט מהלך הסוגיה הוא דיון ביציאת אדם. פשט, לא מהלך עקירת גופו, אני מדבר מהלך הסוגיות. פשט המשנה, חוץ מהמשנה הראשונה, יציאת אדם היא עיקר מלאכת הוצאה. לא יצא החיית. במה אישה יוצאת. זה המצב הנורמלי, ואני מוסיף. אל יצא איש ממקומו. אם אני מוכן לומר שאל יצא כולל גם אל יוציא, זה לא הכוונה שלא כתוב על יצאת, כתוב רק על יוציא. זה כבר ראשונים אמרו לנו את זה. אז מה זה, מה הכוונה? שאדם יוצא. אני חושב שהספק הגמרא הוא מהפכה גדולה. מה אתה שואל? זה המקרה הקלאסי של הוצאה. מה פתאום אתה שואל עקירת גופו כעקירת חפץ? סוגיה הזאת היא סוגיה מחודשת מאוד לדעתי. ולעניות דעתי, מתחולל פה מהפך. בעקבות המשנה הראשונה, זה לא הכרחי, אני יכול להסביר את המשנה הראשונה אחרת. בעקבות המשנה האחרונה, שהעבירה את דיון מלאכת הוצאה לטלטול חפצים, ולא לאדם שיוצא ומטלטל את חפציו, זה לא מדבר על יציאה, זה אלא על הוצאה, שזה שני מושגים שונים. בעקבות זה הגמרא שואלת, האם יכול להיות גם דין של אדם? והאמת שבאמת מצינו ראשונים שאומרים דברים תמוהים, שלא יצא החיית, שזה רק איסור דרבנן או כל מיני דברים כאלה, הופכים את היוצרות. אבל כל זה בגלל המהפכה של המשנה שעוצבה בצורה קיצונית בבבלי ביחס לחפץ ולא ביחס לאדם. טענתי שהירושלמי שדיבר על נטילה ולא דיבר על הקירה, לא שואל את השאלה אלא בשכח. הירושלמי שלא מופיע ביחס אליו את מה שנלמד שבוע הבא, שצריך עקירה ממקום דלת על דלת, כי הירושלמי סובר אולי שהעיקר האדם, כמו שלמדנו, אבל הבבלי למד את כל הסוגיה האחרת, ומכיוון שהוא למד את כל הסוגיה האחרת, הוא מגיע לשאלה הזאת. מה? כי אני חושב, כפי שאמרתי לכם, שרבי היה גאון המשוררים. אין לי ביטוי אחר. ואמרתי את זה, ואני חושב שזאת אמירה מהותית. למה רבי היה גאון המשוררים? אנחנו שאלנו, כולם יודעים, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהמשנה הראשונה זה מין בשאינו מינו. מה הוא הכניס אותו? הגמרא הפכה את פרק ראשון לפרק הוצאה. פרק ראשון זה לא הוצאה, זה הכנות לשבת. זה על יצא החיית. זה לא הוצאה. רבי היה גאון, בא בני יהושע, אמר יפה, ואנחנו בנינו על זה תילי תילים, המקור הראשון של השבת ביחס לאדם בתורה זה אל יצא איש ממקומו, לכן הוא השתמש בביטוי יציאות. אתה שמתם לב שזה הפוך מכל מה שאמרתי קודם? מה אמרתי קודם? אמרתי שאם היסוד הוא אל יצא איזה אדם, והמשנה מה עשתה? חפצים. וואלק, מה קרה? רבי יצר פה אחדות הניגודים בגאונות שלא תתואר. וגם אם רבי דיבר על חפצים, לא במקרה הוא דיבר על אני ובעל הבית. נכון שיש פה טרנספורמציה לחפץ, אבל לא איבדנו את הרשימו מהאדם של אל יצא. ולכן רבי שם באל יצא את החפצים, הוא יצר פרדוקס של משורר משנה מדהים. ככה אני מבין את רבי. מה אתה מחייך? טוב, בוא נמשיך.
אולי לחזק את הדברים.
חזק, מה שאתה רוצה.
כשדיברנו על הוצאה כמלאכה גרועה, ומה שגרוע במלאכת הוצאה, זה שאין בה יסוד של טרנספורמציה ושל שינוי. לשונו של האור זרוע, מעיקר החפת, והשתנה מחפת.
אור זרוע, דייקת, זה חשוב.
כן, של האור זרוע.
לא של תוספות.
מה שברגע שמכניסים את מושגי העקירה וההנחה, במובן מסוים מתמודדים עם הבעיה הזאת. כי כשאני עוקר חפת ממקום אחד, ומניח אותו במקום אחר, כבר זה לא בדיוק מעיקר החפץ והשתנה מחפץ. ולכן, יכול להיות שהוא מוסט הדגש ממעבר הרשות, שהוא באמת לא חולל שום דבר, להכירה ולהנחה שהם כבר מחוללים...
נפלא מאוד, לזה התכוונתי. בואו נמשיך. תוספות בדף ג' עמוד א', מביאים ככה. על הדיון, מה הייתה מה ידו לא נייך? שאלה למה אם אני מוציא את היד, זה לא כמו אם אני הולך עם הגוף. מה ההבדל? התשובה היא מאוד פשוטה. נראה לריקה, לשון אחר דגרס, ידו בתר גופו גריר. ולמי דגרס נם ידו לא נעיר, מפרש רידיינו משום את בתר גופו גריר, עושה משנה אותו דבר. עכשיו תקשיבו אותו. רשי פרש, ידו לא נעיר על גבי קרקע, משמע, אפילו הוא וידו במקום אחד, ונתן לו חברו לתוך ידו, והוציא... פטור. רש"י מחדש חידוש מפליג. מה החידוש המפליג של רש"י? שאם מישהו בא ונתן לי משהו ביד ואני הולך, אני פטור, כי לא היה בזה את המרכיב הראשון של העקירה שהרב אלחנן דיבר עליו כל כך יפה. אם כנים הדברים, אולי רש"י שאמר פטור את דעתי לידי חיוב חטאת, זה לא רק הפוטנציאל, כפי שחייבים לומר ברבותיו, אולי זה אחד דיבר אלוקים שתיים, זו שמענו, זה גם הפוטנציאל וגם העקירה יצרה מהפכה שהיא העיקר, ורש"י לשיטתו, אני לא אומר את זה בוודאות, אבל אני חושב שזה יוצא יפה יפה, כפתור הפרח זה יוצא. האמת, למה לא להגיד בוודאות? זה יוצא ממש לא. תוספות הראש אומר, מי אמרינן, עקירת גופו כעקירת רפס דמי, הוא הדינמי, מצילי מבעיה לעניין הנחה. קודם כל, תוספות ראש מעלה, שאלה גדולה. הגמרא דנה לגבי עקירת גופו כעקירת חפץ. למה הגמרא לא דנה על הנחת גופו? מה הסיבה של זה היא לא דנה? למה היא דנה רק על עקירת גופו? הוא הדינמי דמצלין, בא אל עניין הנחיים, הוציא חפץ לרשות הרבים ועמד לפוש, ולא הניחו על גבי קרקע, עם הנחת גופו כהנחת חפץ דמי או לא. אני רוצה להציג אלטרנטיבה. לפי שיטת רש"י, שהעקירה ושינוי המילה לעקירה זה לא סתם שינוי, זה עניין מהותי, וגם אם נניח שזה תנאי, זה תנאי מהותי להגדרת המלאכה, שהדבר יעקר, ואם הוא לא יעקר, אין משמעות, כמו שאמרת הרב אלחנן, למעבר ממקום למקום. אז הספק הוא בעקירה, בהנחה, אין, אם זה נמצא ברשות, אז גמרנו, אין לי בעיה, ההנחה זה היד, היד תמיד הוא האדם, אולי דווקא הרשות. אז יכול להיות שבאמת התוספות ראש צודק, אני לא חושב שהוא לא צודק, שלגבי הנחה אין אותו הדין, אבל לא כמו שהתוספות ראש סובר. התוספות ראש סובר, היו יכולים לשאול, באמת הספק בעקירה, והספק בהנחה הוא אותו ספק. ברש"י אני יכול לומר שהספק הוא בעקירה, כי בהנחה אין ספק, כי עקירה זה פעולה אקטיבית חזקה, זה תנאי הכרחי של מלאכה, כי אם אני לא עקרתי אין משמעות לשינוע בתוך המשחק הזה. ורבנו שמשון, שנייה אחת, אני אגיד רבנו שמשון ואז ישר, בסדר? מעיין. רבנו שמשון פרש, דווקא בהכירה קבל, הנחה פשיט עלי כהנחת חפץ דמי, כדי משהו, פשט למתניתים. שלא הכי בהכירה מבעי אלי, דבין שזה הכירה חשובה יותר מהנחה. למעשה מה שאמרתי, אפשר לומר את זה, שלזה התכוון רבנו שמשון, היה חשוב לי לייחס את זה לרש"י ולא רק לרבנו שמשון. כן, מעיין. יותר פשוטה. אני לא אמרתי שלא צריך להניח. הנחת גופה ברור שזה הנחה. לא העליתי על דעתי שלא צריך להניח לרש"י.
אפשר להסביר את זה ככה. פשט רש"י צריך להניח על גופה.
לגבי זה אין לי תשובה. אני מסכים. לגבי הנחה לגבי קרקע אני לא יודע.
יש לו ידו נייך, לפעמים ידו נייך, לפעמים ידו לא נייך, מאוד לא קבוע גם בשביל אותו רשות.
נכון. טוב, בואו, לגבי הרמב״ם אין לי מה להעריך, אבל הרמב״ם הוא ספר הלכה שעוסק במסקנות, לכן אתה לא יכול לייחס אותו לפרשנות של השקלא וטריא. הרמב״ם כותב, היה עומד באחת משתי רשויות אלו, ונתן חברו חפץ בידו או על גביו, ויצא באותו החפץ לרשות שנייה ועמד שם, חייב, מפני שעקירת גופו בחפץ שעליו, כעקירת חפץ מאותה רשות, ועמידתו באותו חפץ כהנחת חפץ בקרקע. אם יצא בחפץ שבידו או על גביו ולא עמד ברשות שנייה, אלא חזר ונכנס, הוא בידו אפילו יצא ונכנס כל היום כולו, עד שיצא היום פטור, על הדברים האלה נאריך יותר ולא כרגע. תרשו לי כרגע לא להתעכב על הראשונים בזה ועל הפני יהושע, כי אחרת אנחנו לא נספיק דבר שהוא נראה לי מהותי ביותר. אני פותח רק בשביל לחדד את השכל בדברים שלא הייתי צריך לפתוח, אבל זה מחדד מאוד את הדבר, ואז יהיה לנו שפה טובה לברר את הדברים, בסדר? הלחם שמיים, בעל היבט, מחדש חידוש מפליג שוודאי אינו נכון. לכן נראה לי, דעבדי אסור מן התורה, ליבא דמאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה. המפרשים שאמרו כאן שאסורים לעשות כן מדבריהם שלא בדיוק הוא. אבל מקום לא כמותן לפרש איסור משנתנו באיסור של תורה. וליבא דמאן דאמר חצי שיעור אסור מדין תורה דקבתי קיימלן. מחדש פה הלחם שמיים שזה עוקר וזה מניח חייב מדין תורה. תורה כמו חצי שיעור שאסור מן התורה. אני רוצה להסביר את המושג חצי שיעור אסור מן התורה. אני ביום הכיפורים אסור לי לאכול שיעור אוכל. אכלתי את שיעור האוכל שאסור לי, אני חייב קראת. אכלתי חצי שיעור, שתיתי חצי שיעור, אני לא חייב קראת. אבל האם זה מותר או אסור? ריש לקיש סובר שזה מותר, רבי יוחנן סובר שזה אסור מדאורייתא. ונפסק הלכה כרבי יוחנן, סברתו חזה להצטרופי. אני אומר, אין לי ברירה ואני חייב להגיד את זה, כי כמה שאני אומר את זה, אנשים לא קולטים. ביום הכיפורים אין שום היתר לאכול חצי שיעור. שום היתר בעולם. אלא, למי שיש לו פיקוח נפש, אנחנו רוצים להקל על האיסור, אנחנו מתירים לו חצי שיעור ולא שיעור שלם. אדם שצריך לקחת תרופה שלא פיקוח נפש, הוא לא יכול ליטול אותה עם טיפת מים. הוא עובר איסור דאורייתא. חצי שיעור אסור מן התורה. אומר לנו הלחם שמיים, במלאכת תוצאה, זה עוקר וזה מניח, זה כמו חצי שיעור, שחצי שיעור אסור מן התורה. באה שפת אמת, וחולק עליו, לא צריך שפת אמת, זה כל איש אמת יחלוק עליו. לכאורה נראית מכל מקום אסור מן התורה, כמו כל חצי שיעור, בפרט העוקר דחזי לעשות גם הנחה, וכן היה אפשר לפרש וכולי, נדלג. מי הוא נראה דאחה? לא מקרה, נקרא מפה. אין לנו זמן. מה קרה? למה זה קפץ? מי הוא נראה? אתם שומעים? דאחה לא מקרה חצי שיעור, אלא חצי מלאכה. ולא נאסר זה כלל. מה שאין כן לחצי זה ההתחלף, דאיסור וחסר השיעור. ולשון הרמב"ם משמע, דאקירה בלבד או הנחה דינו כחצי שיעור עיין שם. וכו'. צריך עיון, בכלל לא צריך עיון. איסור דרבנן, אני מדבר על מישור הדאורייתא. לא, אין איסור כלל הכוונה מדאורייתא, אין מה לדק בשפת אמת דיוקים כאלה. ברור שהוא מתכוון שמדאורייתא אין איסור. אני רוצה לפתוח ולהסביר, תקשיבו. נכון. נכון. נכון.
מה זה הוצאה? אומרת מדרש, הכירה מהנחה, נקודה.
אין לי אבא מינה אחרת. השאלה שלי לא הבנת בכלל. מה המרכיב של העקירה ומה המרכיב של ההוצאה? הסביר הרב אלחנן יפה, זה שאין מלאכת הוצאה בלי עקירה, כמו שאתה תקרא לזה שינוע והנחה, זה גמרות מדרשים ברורים. זאת מלאכת הוצאה, שנייה אחת. עכשיו, זאת מלאכת הוצאה. השאלה, מה אתה מרכיב של כל אחד? עכשיו, הלחם שמיים טועה לחלוטין, כמו שאמרת, שנייה אחת. אבל אני רוצה להסביר, וזה חשוב מאוד, תכף תבין למה זה כל כך חשוב לי, ופתחת בזה רק בשביל השפה. יש, כשאני מדבר על חצי, יש כל מיני סוגי חצאים. יש חצי בלון. יש חצי בלון. יש שיתוף כוחות, כמו שאמרת. זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים. חצי בלון זה כלום. ולכאורה, השאלה על מה אנחנו מדברים, ואז אני אגיע למה שאתה רצית קודם. עכשיו אני מגיע. מה ההבדל בין שניים שעשאו במלאכות שבת, לשניים שעשאו בזה עוקר וזה מניח? לזה אני רוצה להגיע. נקודה מאוד חשובה. אני אגיד את זה קודם במילים בהירות, ואחרי זה אכניס את זה בפנים, בבבלי, בירושלמי, ובעוד מקורות, ברשותכם, בסדר? אני רוצה לטעון טענה כזאת, שיש הבדל תהומי בין שניים שעושים ביחד, לבין זה עוקר וזה מניח. אמר רב אייל יפה, מלאכת תוצאה היא עקירה, העברה והנחה. בלי זה, זה לא מלאכת תוצאה. זה מדרשים, זה גמרות, אפשר להעריך בזה. יכול לדון מה המשקלות. אם עשיתי חצי, זה חצי בלון, זה חצי מלאכה. זה לא כלום, זה לא חצי שיעור. מה? כל מלאכת ההוצאה היא מלאכה מחודשת, וגם אם תגיד שזה משהו, זה לא משהו שמוביל לרמת מלאכה. זה לא משהו שמגיע לרמת מלאכה. עכשיו בואו נראה לכם דבר מרתק. קיים הבדל תאומי בין הבבלי לירושלמי. בבבלי שכולכם למדתם, אומר הבבלי כך, שניהם פטורים, והתאביד המלאכה מביניו. שואלת הגמרא, למה אתה לא מחייב? הרי שניהם זה ממש שילוב מנצח, שמשניהם יצא מלאכה. למה אתה לא מתחייב? תניא רבי אומר, מעם הארץ בעשותה, העושה את כולה ולא העושה מקצתה. יחיד ועשה אותה חייב, שניים ועשו אותה פטורים. והתמרנה מאותו דבר. זה מה שיש בבבלי. המקור לזה, מהו המקור? הפסוק שנאמר בקורבן חטאת. בואו נראה את הירושלמי. בירושלמי יש שני ירושלמים. אני מקווה שתקתי את שניהם. כן. ירושלמי אחד אומר כך, רבי מן הבאי מעטה, הוציא כגוגרת בשתי ידיו יהיה פטור, משום שניים שעשו מלאכה אחת. אמר לרבי חייא בר עדא, ודאו בעשותה, ולוכנתן יחיד שעשה חייו, שניים שעשו פטורים. אומר הירושלמי, המקור להוציא גוגרת בשתי ידיו פטור, שניים שעשו מלאכה אחת. מי שמוציא גוגרת בשתי ידיו, זה מקור אחד. ולא אדון כרגע על שניים ביחד, או שתי ידיים, או כל הדבר הזה. אבל מה המקור של זה? המקור של זה הוא בעשותה. בואו ניגש לזה עוקר וזה מניח. אומר הירושלמי, בשעה שהיו משיטים דקרשים מזו לזו תרוטות היו, שניהם פטורים, רבי יעקב ואחר ושם חזקיה, רבי יעקב יוחנן, משום שניים שעשו מלאכה אחת. וכאן לא מופיע הפסוק בעשותה. אני רוצה לטעון שבשיטת הירושלמי, אתה שומע רב יעל, בשיטת הירושלמי, וזה ממש מסתדר עם הדברים שאמרת, זה עוקר וזה מניח, לא צריך פסוק שזה פטור. זה פטור כי אין פה כלום. ולא צריך בעשותה. הבבלי לומד את זה, מי בעשותה יחיד שעשה אותה חייב, שניים שעשו אותו פטורים. הירושלמי משתמש בפסוק שניים שעשהו ביחס לשניים שעושים מלאכה ביחד, אבל ביחס לזה עוקר וזה מניח, הוא רק אומר שניים שעשו מלאכה אחת, זה הכל. למה? כי זה הבדל תאומי, והירושלמי מוסבר כפתור ופרח. בואו נראה את הסוגיה בצד ג' שהיא המקור של שניים שעשו. המוציא כיכר לרשות הרבים חייב, הוציאו שניים פטורים. לא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים חייבים. רבי שמעון פותר, סוגיית שניים שעשהו במשנה מדברת על שניים שעושים מלאכה ביחד, סוחבים ביחד, לא מדברים שזה עשה חצי מלאכה וזה עשה חצי מלאכה, כי זה ברור שפטור. דברי הלחם שמיים הם מרפסי ניגרי, הם לא הגיוניים בכלל. בואו נמשיך, קודם נגדיר בשביל שנבין ואז נמשיך. במשנה נחלקו התנאים. תנא קמא אומר ששניים שמוציאים פטורים, אבל אם כל אחד לא יכול, אנחנו צריכים להרים את הסטנדר הזה ואני לא יכול לבד ואני קורא לעוד מישהו לעזור לי, אז אני כן חייב. למה? כי זה לא יכול וזה לא יכול. רבי שמעון אומר גם בזה לא יכול וזה לא יכול פטור. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמרה ואמר לבא ואמר למתית התנה, זה יכול וזה יכול. טוב, אולי נדלק כי זמננו דל. מנה נמילי, שאלה מצוינת. הגמרא שואלת, מנה נמילי, לתנו רבנן בעשותה, העושה את כולה ולא העושה את מקצתה. כיצד? שניים שהיו אוחזים במלגז ולוגזים בקרקר ושובטים בקולמוס וכותבים בקנה והוציאו שוד הרבים, יכול יהיו חייבים תלמוד לומר בעשותה עושה את כולה ולא עושה מקצתה. בעיגול של דבלה והוציאו לרשות הרבים, בקורה והוציאו לרשות הרבים, רבי יהודה אומר, תכף נדבר. קודם כל, זה הדיוק שלי בירושלמי, אם אני אבודד את הברייתא מכל הגמרא בתחילת המסכת, הברייתא פה לא דיברה על זה עוקר וזה מניח. כי זה עוקר וזה מניח זה מושג אחר. וזה עוקר וזה מניח הוא לא עשה כלום. ובשניים שעשאוה, הם כל אחד עשה את הכל, אלא הם עשו את זה ביחד. כאשר אתה עושה שניים ביחד, אתה לא מתחייב. התחייבות זה רק אדם שעושה מלאכה אחת לבד. אבל ביחד הוא לא חייב. ולומדים את זה. מה? סליחה, לא הבנתי את זה. ודאי שיכול להיות. אבל מופיע פה, והוציאו לרשות הרבים, מופיע גם את זה. אבל זה כולל את כל המלאכות, כמו שאמרת, בוודאי, דברי אלוהים חיים. עכשיו בואו נמשיך ותראו איזה יופי. ואז יש פה דיון שלם, אני מדלג, רבי שמעון אומר, אף על פי שלא יכול אחד להוציאו, גם בברייתא, כמו במשנה, והוציאו שניים פטורים. במה היא כמפלגי? שואלת הגמרא שאלה מצוינת, מה המחלוקת רבי שמעון ורבנן? בהיקרא, ואם נפש אחת, תחתה בשגגה מהארץ בעשותה. פסוק הזה נאמר בקורבן חטאת. רבי שמעון סבר, תלת המיעוט אקטיבי. נפש תחתה, אחת תחתה, ועשותה תחתה. חד למיעוטי זה עוקר וזה מניח. חד למיעוטי זה יכול וזה יכול. חד למיעוטי זה אינו יכול וזה אינו יכול. קודם כל אני רואה ברבי שמעון דבר מאוד חשוב שאני דייקתי אותו בברייתא ודייקתי אותו בירושלמי, הדין של מלאכת תוצאה יש לה מקור מיוחד, יש לה ייתור מיוחד שהוא מלמד אותי על מלאכת תוצאה. עכשיו תראו איזה יופי, ורבי שמעון יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב, הוא לומד משהו, ורב מאיר מכתיב נפש, אני מדלג, אני אדלג קצת ברשותכם, אנחנו לא נוכל להספיק את הכל. סליחה, לא הבנתי מה אתה אומר. זה משנה מאוד אני חושב. אני חושב שזה עוקר וזה מניח לפניו, ואני אראה לך דבר מעניין. מנהל מנהלת נתונו רבנן בעשותה עושה את כולה ולא עושה מקצתה. זאת הדרשה. תשים לב מה קורה בהמשך. בעשותה יחיד שעשה חייב, שניים שעשו אותו פטורים. זה בדברי רבי שמעון. שמתם לב שזה שתי דרשות שונות? אחד בעשותה יחיד שעשה חייב, שניים שעשו הפטורים. והשני, בעשותה עושה את כולה ולא עושה את מקצתה. זה שתי דרשות שונות לחלוטין. עושה את כולה ולא עושה את מקצתה. עכשיו, תוספות, שאלת השאלה שלי על הדרשות. תוספות שואל, תלת המיעוט אקטיבי. ועד לנקד בעשותה בברייתא תפי מהנח, שהוא משמעות אחרון של הפסוק, ואפליג ודרידא, מי נקד מילתא דרבי שמעון יחיד, שעשה החייב ולא נקט לשנדי ליל. עכשיו, עד כאן בואו רגע נסכם. אני טענתי טענה והיא טענה מרכזית. דין זה עוקר וזה מניח, בוודאי לא חייב, זה חצי מלאכה. זה דבר פשוט. מה מקור דין? זה עוקר וזה מניח. בגמרא בבבלי לומדים את זה מקורבן חטאת. בירושלמי לא לומדים את זה מקורבן חטאת. בברייתא בתורת כהני, בברייתא בגמרא לא מופיע בכלל זה עוקר וזה מניח. מופיע רק שניים ביחד. במחלוקת התנאים בברייתא מופיע בשיטת רבנן ובשיטת רבי שמעון שיש מקור מיוחד לזה עוקר וזה מניח, ומקור אחר לדברים האחרים. טענתי ששונה פטור שניים שעשאוה שעשו ביחד, לשניים שעשו כל אחד חצי מלאכה. כאשר כל אחד עשה חצי פעולה, אולי נגדיר את זה, זה יותר טוב, כל אחד חצי מהפעולה, אף אחד לא עשה כלום. ואני רוצה לתת נפקמינה גדולה מאוד, שלצערי הרב אני לא רואה שיש לי זמן לדון בה, אבל נחלקו גדולי האחרונים בשאלה מאוד מעניינת. הפטור של שניים שעשו הוא פטור מקורבן. האם קיים איסור דאורייתא בשניים שעשו? לכאורה זה רק פטור מקורבן. אז אולי נגיד שיש איסור דאורייתא? המקור חיים, בעל נתיבות המשפט, הגאון מליסה, סובר ששניים שעשו זה פטור מקורבן וזה איסור דאורייתא. יד המלך, מי הספיק לעבור על כולו? חבל, זה פשוט מתח. תקראו את זה לפני השינה, אני אומר לכם, לא תירדמו. זה ממש מרתק. הוא מכניס את כל הסוגיה שלנו, יד המלך, עושה מהלכים מדהימים, יפהפה, ממש ממש מתוק מדבש. יד המלך גם סובר כך. רב עקיבא איגר גם סובר כך. רב יצחק אלחונן בשו"ת באר יצחק, יש לו בסימן י"ד מערכה ארוכה עם ענפים שלמים להוכיח שאין איסור דאורייתא, ובסוף הוא כותב את כל זה כתבתי בילדותי, אבל עכשיו ראיתי את המקור חיים ואני חוזר בי וזה אסור מדאורייתא. ואני תמיד אמרתי, אבל הוא לא צודק. אני כרגע לא קובע אם הוא צודק או לא צודק. אני רוצה לבוא ולטעון טענה כזאת. אם זה עוקר וזה מניח, לא זקוק פסוק. אם זה עוקר וזה מניח, זקוק לפסוק מיוחד. שונה פטור זה עוקר וזה מניח מפטור שאר שניים שעשאוה. הרי הייתי יכול להגיד נוקאוט מוחלט על כל האחרונים, הנה אצלנו זה איסור דרבנן, מוכח ששניים שעשאוה זה לא איסור דאורייתא, זאת בכלל לא ראיה, כי זה מוכיח על חצי פעולה, זה לא מוכיח על שניים שעשאוה. יכול להיות ששניים שעשאוה יש להם גדר אחר. ישנה הגמרא שהיא מדהימה. מה הגמרא שמדהימה? שהגמרא אומרת, שנייה אחת, ששניים שרוצחים פטורים. מה דעתכם? הם לא עברו איסור דאורייתא? שניים שרוצחים הם לא עברו איסור דאורייתא? מישהו מוכן לעלות על הדעת אפשרות כזאת? ויש מקור בסנהדרין שביקשתי שתראו. ויד המלך עושה חילוק יפה בין התחומים, בין שבת לבין זה, שאין לי כרגע זמן לעסוק ביד המלך. לכן אני היום בכלל לא מזלזל בדעת גדולי האחרונים הזאת. אני חושב שברמב"ם ודאי חלק עליו. אני בכלל לא מזלזל בדעת גדולי האחרונים. יכול להיות ששניים שעשו זה פטור רק מקורבן חטאת, אבל בזה עוקר וזה מניח. זה לא פטור מקורבן חטאת, אלא זה מפקיע את האיסור, כי הוא לא עשה כלום, כי הוא עשה רק חצי פעולה. בסדר, הבנתם את היסוד?
כן. מה? אם זה עוקר מהיסוד, למה זה לא מוכר? במקרה של אני ובעל הבית, שזה עוקר וזה מניח, למה כתוב פטור ולא מוכר?
למה? כי חכמים אסרו. למה אסרו? קשה לך להבין למה הם אסרו זה עוקר וזה מניח? היית תביד המלאכה מביניו. מה, זה קשה לך להבין למה זה אסור? אני רוצה לומר משהו מבחינה למדנית, שאני לא לומד, אני תמיד מבדיל בין רובד הדאורייתא לרובד הדרבנן. ברובד הדאורייתא החוקים מוחלטים, החוקים קבועים, ולכן אני צריך לדון. רובד הדרבנן הוא מושפע מהמון המון גורמים. אתה שואל אותי למה אסרו זה עוקר? זה בכלל לא שאלה, אני יכול להרחיב. למה אסרו זה עוקר וזה מניח? כן, מעיין, מה? כן, כן, זה לא בעיה, אני יכול למצוא אלף דברים, זה לא בעיה. מה שאני רוצה להגיד לכם, שדנים בדבר צריך תמיד לחלק בין רובד הדאורייתא, שהכללים שלו מוחלטים, וצריך לדון ברובד הדרבנן, לא לזלזל. הגמרא בעירובין דף ג' עמוד ב' אומרת, חייבים דברי תורה יותר מדברי סופרים, יותר מדברי תורה, שכל עובר לדברי סופרים חייב מיתה. חס וחלילה לזלזל בדברי סופרים. אבל שם זה קצב אחר, זה סיבות אחרות, זה גדרים אחרים, זה גזרות, זה איסורים, זה תקנות, זה כל מיני דברים שיש, זה בכלל לא אותו דבר. כן. יפה מאוד המשל שלך. טוב, ברשותכם, אני רוצה לסכם, כי חשוב לי שתהיה פה בהירות. אין ספק שמלאכת תוצאה זה עקירה, העברה והנחה, מוריי ורבותיי. אין שום ספק, זה לא נושא לדיון. שאלה שלנו, מה המרכיב ומה משקלו הסגולי של כל אחד בתוך המערכת?
לפי הירושלמי לא בטוח שצריך...
לפי הרבי יוסי לא בטוח, נכון, אמרתי, אבל תסכים איתי שזה שולי. לפי הירושלמי ודאי תסכים איתי שהעיקר זה ההנחה. ודאי תסכים איתי. לפי הבבלי, העקירה היא לא תפלה. היא משמעותית. ואני דייקתי, העקירה זה מלשון עוקר דבר ממקום גידולו. והייתה לי טענה, שאני לא בטוח בה, שבירושלמי זה מופיע רק בסוגיית רב, סוגיה הבבלית שבתוך הירושלמי. אבל העקירה לא מופיעה, כתוב נטילה. יש הבדל בין נטילה לבין עקירה. אם העיקר הוא מעבר הרשויות, אני לא חייב עקירה. אבל יכול להיות שאם זה לא היה שקוע, אין משמעות למעבר הרשויות. אין שום משמעות למעבר הרשויות אם מישהו לא נטוע. אתן לכם דוגמה, בחור החליט לעזוב את הישיבה בגלל שהוא מצא שרוב התלמידים לא גמרו את השס. זה שבוש מסכן, בעל יוערה, שאמר כל התלמידים פה לא גמרו את השס, וראש הישיבה התרש מאיתנו ביומיים לגמור את השס, אז אני עוזב את הישיבה, זה לא מרגש אף אחד, הוא לא עבר ממקום למקום. אבל יש בחור שלמד בישיבה 10 שנים, והוא שקוע ברמה חברים, והוא עוזב, מסכים איתי שהעזיבה שלו יותר משמעותית? זה כזה עקירה. זה הבדל גדול. המונח עקירה זה מושג חדש. ואין ספק שאני חושב שאפשר לומר שברש"י מונח העקירה הוא דומיננטי. אני לא יודע בוודאות אם יש ראיה. בסוגיית פטורי דעתי בעל ידי חיוב חטאת, בשיטת הריב"א, בוודאי אפשר להגיד שזה העיקר, והריטב"א כתב את הדבר הזה במפורש. והראינו את כל סוגיית עקירת גופו כסוגיה שהתחדשה בעקבות המהפך בין האדם העובר לחפץ העובר במשנה, ואני אמרתי שזה לא הכרחי במשנה, כי במשנה יש אני ויש בעל הבית, יכול להיות שרבי יצר את שני הדברים האלה ביחד.